שלום לכולם, אנחנו נמצאים בספר שמואל א', פרק ג', ובשיעור הקודם דיברנו ארוכות על הבנת הנבואה, זאת אומרת, איך נביא מבין שמה שקורה לו זה נבואה. והדוגמה לוודאות הזאת שיש לנביא אמת מנבואה, היא מה שקורה פה בספר שמואל, בפרק הזה, שאלי מבין שמה שקורה לשמואל זה נבואה. השם קורא לו. מה שקורא לו, השם קורא לו. ואיך זה נעשה? ואמרנו הידיעה הכפולה הזאת של אלי, הידיעה האחת הוודאית, ששמואל חושב שהוא קורא לו. שלוש פעמים הוא בא אליו. והידיעה הוודאית מספר שניים, שהוא יודע בוודאות שהוא לא קורא לו. וראינו שבין הפעם השנייה לפעם השלישית, ברור לו גם בוודאות שאף אחד לא קורא לו. כי אם מישהו חיצוני היה מחכה את הקול של אלי וצועק, שמואל, שמואל, גם אלי היה שומע את זה. כי אי אפשר שאדם ישמיע קולות לחברו בלי ששלישי ישמע. ואמרנו שזה בעצם הוודאות שיש לנביא, כשגם אין לו אלי כזה שיגיד לו, אלא מכאן הוא לומד. כשלומדים את הנביאים, זה מדהים שכאילו הנביא הראשון של עם ישראל, הנביא הגדול של עם ישראל, ראש הנביאים, הקורא בשם השם הגדול, הוא בעצם ממנו ילמדו כל הנביאים מה זה נבואה. הוא הטירון, הוא עשה את הטירונות, והעביר את כולנו עכשיו קורס קצינים בנבואה. ואיך נביא עכשיו באמת ידע, אדם ידע שזה השם קורא לו, בזה שהוא שומע את הדיבור שפונה אליו, כאילו כדבר איש על רעהו, כי הוא שומע דיבור, בקולו שלו עצמו. והרי אני יודע שאף אחד לא יכול לחכות את קולי, אף אחד לא יכול להשמיע לי. זאת אומרת, כאילו יש איזה דיבור על, דיבור על. אז אני אומר, כמו פה, שאלי, מישהו כאילו משמיע את הקול של אלי, ואלי יודע שזה לא הוא. עכשיו, אם זה יקרה לך, אז אם מישהו ישמיע לך קול של חיקוי של מישהו, אז אתה מזהה את המישהו הזה. אבל אתה מבין שאף אחד לא יכול לחכות אותך כמו שאתה שומע אותך. כי אף אחד לא שומע אותך ככה. רק אתה שומע אותך ככה. במקרה הזה, אז הגמרא באמת שואלת, למה הקדוש ברוך הוא הריץ אותו לאלי? מפני שהיה טירון בנבואה. ואם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה אליו בקולו שלו עצמו, הוא היה נבעת, הוא לא ידע מה לעשות. לא האמין שינחה אותו. אז לכן היה צריך להריץ אותו לאלי, עד שאלי יפול לו הסימון, זה לקח שלוש פעמים. ואז אלי תדרך אותו ואמר לו, תשכב ותחזור ותגיד, שומע, דבר השם כי שומע עבדך. ומזה אנחנו רואים שלכל נביא זה ככה. הבאתי כמה סיפורים, דוגמאות, שבפעם שעברת. עכשיו בואו תראו שתי נקודות חשובות ביותר. הראשונה, זה אחרי שעכשיו גם שמואל מבין שלא אלי קורא לו, אלא הקדוש ברוך הוא קורא לו. תראו איך הוא הולך לשכב. ויאמר אלי, אני קורא פרק ג' פסוק ת'. ויאמר אלי לשמואל, לך שכב. והיה אם יקרא אליך, ואמרת, דבר אליך. אדוני כי שומע עבדך, וילך שמואל וישכב במקומו. כן, המילה במקומו היא מזעזעת. למה היא מזעזעת? וילך שמואל וישכב. מה לא הולך תשכב? ויאמר וישכב. ויפן אליו השם, ויאמר הנני, דבר כי שומע עבדך. מה זה במקומו? למה היה צריך להוסיף שהוא שכב במקומו? אז למדנו כבר בשיעורים קודמים, אם תהפכו דף בפרק ב', הפרק, קראתי לו פרק השקופיות, שהמצלמה זזה מדמות אחת לדמות שנייה, לאלי, לבנים של אלי, לנערים האלה, אל קנה וחנה, וככה, אלי, כל פעם זזה המצלמה. בפרק ב' פסוק כ', וברך אלי את אל קנה ואת אשתו, ואמר, ישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת תחת השאלה אשר שאל לאדוני, והלכו למקומו. והלכו למקומו. זה משפט מוזר, אז דיברנו עליו כשלמדנו אותו, שבעצם כל הדמויות שזזות פה בפרק ב', רואים מה עושים הבנים של אלי, ורואים מה עושים האנשים האלה, ומה אלקנה וחנה, ומה... רואים את כל התזוזה שיש כאן? יש פה משהו אחד יציב, ואיתן. והם באים כולם להיפרד ממנו, כאילו אלקנה וחנה חוזרים הביתה, וזה כנראה פעם אחרונה שהם באים ככה בהתלהבות גדולה לבוא, כבר אנשים מבוגרים. ובעצם, והלכו למקומו הזה, בעצם אומר, כל דבר נמצא במקומו. שמואל נמצא עכשיו במקומו הראוי לו. כשאני אומר משהו שנמצא במקומו, תראו שהר הבית בירושלים, אנחנו לא ידענו איפה המקום הזה. הוא נקרא המקום אשר יבחר השם. במקום אשר יבחר השם. המקום, 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 המקום. זאת אומרת, מקום זה מצב, זאת אומרת, למה זה ככה? מסביר הרמב״ם, למה לא ידעו אותנו מה זה המקום? תגיד ירושלים, אתה רוצה ירושלים? ירושלים, מה הבעיה? אז הרמב״ם מסביר שלוש סיבות למה לא. וסיבה ראשונה אומר, אם הגויים היו יודעים שזה היה המקום, שכתוב בתורה שלנו, הם ודאי יקראו את ההיסטוריה שלנו, את התורה שלנו, רואים את זה היום באויבים שלנו, שהם קוראים את הטקסטים שלנו נגדנו, והם היו הולכים, א', ונלחמים על זה בחירוף נפש, זה מה שאתם רוצים? אהה, פה אנחנו דווקא לא ניתן לכם. הסבר שני אומר הרמב״ם. אתה אומר, היום, היום. כי היום הזה ממש, כשהם יודעים, אז אתה רואה מה הם עושים כשהם יודעים, שחקים שם כדורגל. ואגב, הרמב״ם משהו שלא מרוצה מהתירוץ הזה עצמו שהוא הביא, ולכן הוא נזקק לעוד שניים, זה כי בסדר, נו, זה ילחמו, מה קרה? הבעיה, אז נכון, הרמב״ם הוא איש הרציונל ודרך ארץ שקדמה לתורה ולא לסמוך על ניסים, והתורה לא לימדה אותנו לסמוך על ניסים, אבל אין מעצור להשם להושיע בלוחמים מחזק, מוטיבציה, בלי מוטיבציה. נתגבר גם על זה. אומר הרמב״ם, הסבר שני, אם הם ידעו איפה זה, הם יחריטו את המקום עד קלה. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בין כתפיו, הם ישפחו שם את כל הזבל שבעולם. בסדר, יבוא מלך כמו הורדוס, ויפנה את כל הזבל שבעולם. הם יורידו, אנחנו נבנה, אז יהיה יצוק, אז לא יהיה סלע היסוד. גם זה התירוץ שהרמב״ם טכני כזה. ואז אומר הרמב״ם את התירוץ שבעיניי הוא היה צריך את שני התירוצים כדי להגיע לתירוץ השלישי, שעד שלא יהיה מלך בישראל, ומלך יהיה בישראל רק שעם ישראל יתאחד, אי אפשר לגלות את המקום. למה? כי עם ישראל יריב על המקום הזה. זה כבר תירוץ שאין לו, אין לו כבר סייעתא דשמיא. אם עם ישראל יריב, אז בשביל מה כל זה? כל שבט יגיד, אני רוצה לכבוש את המקום הזה, אני רוצה שזה יהיה שלי, אני רוצה שזה יהיה שלי, 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 שלי. וזה כבר, זה כבר התירוץ. בסדר? אז לכן המקום, 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 המקום. אז מה זאת אומרת המקום? המצב. מתי תדעו מה זה המקום? כשתהיו במצב שאתם ראויים לו. אגב, תראו כמה שזה מקרין אל ימינו. אותו דבר פה עם שמואל. הוא במקומו. הוא במקומו. מה זה מקומו? הרי למה היא נתנה אותו? מה מצבו של שמואל? מקום זה מצב. זה לא רק פיזי. מצבו של שמואל הוא נבואה. זה המשמעות של לתת, אני אתן אותו לך. הוא יהיה שלך. מתי זה יתממש? חנה אומרת, בנדר שלה, אני אתן אותו לך. ונתתיו להשם, מה זה נתתיו להשם? שהוא יהיה שלך, הוא יהיה נביא. נביא יהיה לך. תעשה בו כרצונך. תשלח אותו לשליחויות. ולמענך. וזה מקומו. זאת אומרת, כשהם פה נפרדים, ואלי מברך את אלקנה וחנה, והם יותר לא יבואו, כבר לא צריכה לעשות לו מעיל קטון, היא כבר לא צריכה לרדוף אחריו, ולא צריכה כבר לחנך אותו, הם הלכו כולם למקומו, והלכו למקומו, הלכו לראות, אהה, הוא במקום הנכון. והנה עכשיו שהוא הגיע למקום הנכון, מי שולח אותו למקום הזה, אלי, שנמסר בידו לחנך אותו, למרות הסכנה הגדולה שבדבר, הוא הולך ושוכב במקומו. אתם מבינים, מקומו זה לא המיטה שלו, אלא מקומו, זה נבואה. הוא הולך למקומו. בענווה גדולה, כאילו בשליחותו של אלי, אלי שולח אותו בעצמו. ואז תראו מה הנבואה הראשונה שהוא מקבל. עכשיו בואו נחזור פרק ג'.
זה לא במקום אלי.
כן, כן, כן. הרי יפה את שואלת, זה לא במקום אלי? כן, זה במקום. זה בדיוק. מי היה אמור להיות הנביא של ישראל, אם לא אלי הכהן? אבל איך אני? אפשר לתת לו נבואה? אז תראי במקום נבואה מה הוא מקבל. ויבוא השם, ויתייצב, ויקרא הרמב"ם מסביר מה זה שהשם מתייצב. מה זה התייצב? יש לו צו התייצבות, שלחו לו. אז הרמב"ם מסביר שהמילה להתייצב בעברית זה פיזי, נכון? התייצב כה על עולותיך, אומר בלעם לבלק, התייצב כה. יציבות, נכון? יציבות אנחנו אומרים. נציב, שזה לאו דווקא עמידה פיזית, אלא זה מעמד מסוים. והביטוי הזה ביחס לקדוש ברוך הוא, משמעותו, אומר הרמב״ם, כמו יציבות. זאת אומרת, הרי עכשיו מתחילה הנבואה שלא תיפסק. הפעם הקדוש ברוך הוא לא רק בא, עושה לו, שמואל, הפעם זה הולך להיות נבואה. זה הכוונה שהשם מתייצב. כמו השם ישב, אומר הרמב״ם באותו אזור שם בחלק א' של מורה הנבוכים, השם ישב, פירוש הדבר, כמו שאנשים אומרים, בוא נתיישב בדבר, עוד יותר קבוע מאשר התייצבות. השם ישב על כיסא כבודו, עוד יותר. זה גם עניין של התמשכות הזמן, משהו בקביעות, קבוע. עצם התגלותו של הקדוש ברוך הוא, זה המושג התייצבות. זה התייצב. כן, בוודאי. והתייצב עמו שם, כן, בדיוק. ומה אנחנו עושים עכשיו ברוחד, יפה מאוד, זה ממש, מה זה והתייצב? והתייצב עמו שם ויקרא בשם השם. זה מדהים, זה פה, אתם מבינים? זה אותו התייצב של פה, זה והתייצב עמו שם. שהוא מוכל על חטא העגל, והוא למד אותו סליחות להגיד. זאת אומרת, ההבנה, זאת אומרת, עכשיו שאתה מבין מה זה, שהשם מתייצב, אז אמירת הסליחות שלנו היא שונה לגמרי. זאת אומרת, זה פה. זה לא רק משה פעם עשה את זה. הקדוש ברוך הוא לימד אותו דרכי תשובה. כל פעם שיהיה מצב כזה שצריך לבקש סליחה ממי שאנחנו שלו והפרנו את אמונו, אז התייצב עמו שם. שתעשה את הסדר הזה, אז יהיה קשר אלוקי. שהיא תתבטא בסליחה ובחילה. בסדר? זה עכשווי, זה ממשי. והתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל. זאת אומרת, גם הפעם הוא קרא לו בקולו של אלי, אבל הפעם שמואל יודע שזה כבר לא לרוץ לאלי. ויומר שמואל, דבר כי שומע עבדך. תשימו לב שהוא השמיט את המילה השם. כאן רואים, כאן רואים את היראה הזאת שיש בו, שאם הוא היה משמיע לו בקולו שלו, הוא לא ידע מה לעשות, הוא היה מפחד. הוא ירא אפילו להגיד את שם השם. אלי אמר לו, תגיד, דבר השם כי שומע עבדך. הוא אומר, דבר כי שומע עבדך. אין ענווה כזאת. לא פונה לקדוש ברוך הוא. ויאמר אדוני אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעו תצילנה שתי אוזניו. והביטוי תצילנה, יש לו שתי משמעויות שהן לא סותרות. אחת, זה האוזניים יעדימו, מלשון צלי, יעדימו האוזניים. נכון? שאדם שומע זה משהו שמכעיס אותו, שמפחיד אותו, אז הוא מתאדם. אדם עולה לראש, ואז רואים אוזניים אדומות. והשני, זה תצילנה מלשון צלצול. יהיה להם צלצול באוזניים. כן? שומעים צלצולים באוזן, מרוב הנוראות שבשמועה הזאת שהוא ישמע. ביום ההוא, שאני אעשה את הדבר הזה, עקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו, החל וחלה. והגדתי לו, כי שופט, כי שופט אני את ביתו עד עולם, באבון אשר ידע כי מקללים להם בניו, ולא חילה בם. ולכן נשבעתי בבית אלי, אם יתכפר אבון בית אלי, בזבח ובמנחה עד עולם. עכשיו תראו, זה לא יאומן. למה שמואל נבחר להיות נביא? תראו, בפסוקים המעטים האלה של הנבואה הראשונה שלו, אנחנו מבינים למה הוא נבחר. אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר את כל הסיפור, מה בעצם השאלה שמתחבאת פה מתחת לפסוקים? למה צריך את כל האריכות? איך הקדוש ברוך הוא כאילו, הוא משתף אותו כאילו במידע פנים תאגידי. מה זה חשוב? אמרתי לו, הגעתי לו, בגלל שידעו שבניו מקללים והוא לא עשה שום דבר. מה הוא צריך... מה צריך לספר את זה לשמואל? נכון? למה צריך לספר את זה? כבר אלי יודע מזה. כבר שלחו איש אלוהים שיגיד לו, בגלל, ולמדנו את זה לפני כמה שבועות. ולמה צריך לשתף אותו במידע הזה? האם אז אלי, שמואל ידע? לא בטוח. לא בטוח. איש האלוהים בא לאלי. זה שאחר כך שמואל כתב את זה, נכון? הרי שמואל כתב את ספר שמואל, את הנבואה של איש האלוהים הוא כתב. לפי חז"ל, האיש האלוהים הזה היה אלקנה, אבא שלו. אבל אני לא בטוח שאלקנה, הנביא, הלך לספר לבן שלו, תשמע, אתה יודע מה אמרתי עכשיו לאלי? כך וכך וכך וכך. לא, לא מה לספר. לא כל דבר מספרים. אחר כך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תכתוב זאת את הנבואה, תכתוב את הספר. אבל בשלב הראשוני הזה, אתה רואה שהוא באמת לא היה מודע לזה בכלל. הוא ממשיך להתייחס לאלי רגיל, גם אחרי האיש האלוהים הזה שבא אליו. זה לא משהו שגם אלי סיפר לכולם. הוא הולך לקרוא אסון. הוא ניסה איכשהו קצת, אבל זהו. אז אני שואל רגע, אני חוזר לחדד את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא שיתף את שמואל, ולא רק הודיע לו, אני הולך לעשות דבר אשר כל שומעות הצילנה שתי אוזניו. ואני הולך להביא עליו את מה שאמרתי לו, החל וקלה. שתי שאלות אני שאל, נחדד את זה בשתי שאלות. שאלה ראשונה, מה ששאלנו, למה צריך לשתף אותו בכל הפרטים, כי ידע שמקללים, למה לתת לו את ההסברים, את הנימוקים, למה זה הולך לקרוא. והדבר השני, השאלה השנייה, זה איזה נבואה זאת בכלל? כאילו, מה הוא מיידע אותו בכלל? איזה שליחות הוא צריך לעשות? כאילו, בסדר, אמרת, מה אני עושה עם זה? נבואה רגילה זה, לך תגיד לפלוני שיעשה כך וכך. נכון? לך תגיד לפרעה, לך תגיד לעולם, לך תגיד לעמים, לישראל, כי שלחתיך. זה בעצם נבואה אינפורמטיבית גריידה. אינפורמציה בלבד. הולך להיות אסון. אני צריך לעשות עם זה משהו. הוא גאה הראיה שהוא באמת לא רצה להגיד לאף אחד. כי הוא אמר לו, מי שישמע את מה שהולך להיות, תצילן השתי אוזניו. אבל הוא גם לא אמר לו מה הולך להיות. מה יקרה? בסדר? אגב, איש האלוהים כן אמר לו, וזה לך האות, כי ביום אחד ימותו שני בניך. לאלי הוא אמר את זה. אז בשביל מה צריך את זה? מה השליחות שיש כאן? וואו, אתה אומר דבר גדול. אחד התכונות של נביאים, מעבר לשליחות שהם צריכים לעשות, זה שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם לכל מיני דברים. והושע אומר את זה בצורה מאוד חזקה, הנה חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי. אני משתמש בנביאים, והנביאים הרבה פעמים מרגישים את זה. יונה הרגיש את זה, לכן הוא ברח, הוא לא רצה להיות חותמת. זאת אומרת, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא כדי, זה כמו בית משפט, מלכותא דרקיעא כאין מלכותא דערא. עד שזה לא חתום, נכון? עד שאין איזה חתימה, אז זה לא תקף. לא נרשם בספר החוקים של מדינת ישראל, אז גם חוק קריאה שלישית עוד לא תקף. כן? עורך דין נוסע באוטו, תופס את השוטר על חגורה. אתה לא חוגר חגורה, אומר לו, אדוני השוטר, זה עבר בקריאה שלישית ועוד לא נרשם בספר הרשומות. שאתה מסתגע על הפסח, פסח. תעסק איתו בכלל. זאת אומרת, יש משהו, גם אצל הקדוש ברוך הוא, שעד שהבן אדם, אדם לא חותם, זה לא יהיה. זאת אומרת, היכולת להוציא לפועל, זה רק כשאדם חותם יד כל אדם בו. זוכרים את הפיוט המזעזע הזה של נתן את תוקף? בתפילת ראש השנה, יום כיפור. חותם יד כל אדם בו, אתה חתום שם. ובשם כלל ישראל, נכון? מי יכול לחתום בשם כלל ישראל? מי יכול לעשות איזה דבר? הנביאים. כשהם מקבלים את הגושפנקה לדבר, הם נותנים את הגושפנקה מצד הקדוש ברוך הוא. ורואים את זה בהרבה נביאים, זה לא נעריך כרגע, אבל זה כיוון מדויק ויפה. אז זה דבר ראשון, שבעצם ששמואל ישמע את הדבר, והנה זה הולך להיות, אז מה הוא יעשה? אז עכשיו אתם יכולים לענות על השאלה הראשונה. לאור זה שהבנת, מה בעצם הקדוש ברוך הוא מיידע אותו בכלל? כי מה הוא צריך לעשות? שום דבר, רק צריך לשמוע זהו, זה כאילו נשמע לאוזן אדם. אדם עמד ככה נפעם, לא רואים שאגב שמואל הסכים לזה, לא הסכים לזה, כלום. בדיוק, איך אתה קלעת בול לנקודה. ואתה מבינים למה עכשיו הוא נביא? הרי זה הפוך מחטא העגל. בחטא העגל שהקדוש ברוך הוא רצה ששמואל, שמשה יתפלל, הוא אמר לו, תחזיק אותי חזק שאני לא אשרוף אותם. אז הוא יחזיק אותו חזק שהוא לא אשרוף אותם. הוא אומר, הרף ממני ואשמידם. אומר משה בראש שלו, וכי אוחז אני לא. מה זה הרף ממני? תעזור אותי, אני רוצה ממש תעזור. תעזור אותי. מבין משה, אני לא אעזוב אותו. אחרת למה אומר, עזוב אותי? אין הדבר תלוי אלא בי, תלוי בי, לא רוצה. אגב, יונה הנביא זה אותו סיפור בדיוק, גם הפוך. כשהקדוש ברוך הוא אומר, הולך, תהפוך עכשיו את, תחזיר אותם בתשובה, מבין יונה שאין הדבר תלוי אלא בו, אני זה שצריך להפוך אותם בתשובה, לא בעינה, לא רוצה. למה? זה סיפור ארוך. אני למדנו אותו פעם, מי שרוצה, יש הקלטות במכון. אותו דבר פה, בדיוק מה שאמרת. הקדוש ברוך הוא יודע שאם הוא יגיד לשמואל, אני הולך לעשות את מה שאני הבטחתי שאני אעשה. איש האלוהים, אבא שלך, הודעתי שזה הולך להיות סוף, טרגי, החל וחלה. מה יעשה שמואל? מה שעשה משה? יתפלל, והוא יתנגד, ולא יסכים, וגם כשזה יתחיל, הוא ימלמל בתפילה, הוא יתפלל. משה ושמואל בקורא שמו, ותפילתו של שמואל גם הוא אומר בסוף, בסוף ימיו, הוא אומר להם, חלילה לי מיחתו להשם ולהתפלל בעדכם, למרות שעשיתם הרע. בעיניי ובעיני השם, חלילה לי מלחתו מלהתפלל לכם. זאת אומרת, זה משה רבנו. לא סתם אדם נבחר להיות נביא. יודע בוראו שהוא כל כולו אהבת ישראל עצומה, אהבת הבריאות. הוא לא ייתן לזה לקרוא. הוא יריש עולמות. רב לוי יצחק גברדיצ'ב זה אפר לרגליו של שמואל הנביא. ולכן הקדוש ברוך הוא חוסם אותו מלהתפלל. הוא מסביר לו את הלמה. למה? כי ידע, ואני נשבעתי שלא יחופר להם באבון הדבר, לא בזבח ולא במנחה.
זה גם אנחנו יודעים, שאפילו אומרים לך שבתות תשובה סגורות, למרות זאת,
נכון מאוד. יפה, יפה, יפה אתם אומרים. ועוד יותר מזה, עוד יותר מזה, אנחנו אומרים, נשלמה פרים שפתנו. בסדר, אמרת הקדוש ברוך הוא שפרים ועילים לא יחפרו, אבל תפילה כן. אז תגיד לי אתה עכשיו מה עשה שמואל? טוב, אתה לא רוצה שיתפלל. שלום, שלום, סגר, שם את הספיחה על הראש. מה עשה שמואל? תיקון חצות. איך אני יודע שעשה תיקון חצות? שוכב עד הבוקר. ונרדם? ישן? הוא לא נרדם יותר. זאת אומרת, הוא לא שמע בכל השם, הוא מתפלל. הוא בדיוק הבין את זה, שאם אומרים לו, מיידעים אותו בדבר, שלא יעזור שום דבר, אז הוא מתפלל, אולי אפילו בוכה. אגב, איפה רואים את זה שהוא מת לא ישן? תשוו את זה, בוא נשווה את זה למקומות שבהם אנשים כן ישנו. כשאדם ישן, תראו, כתוב ככה, וישכב שמואל עד הבוקר, איך כתוב בכל המקומות שבהם אדם התעורר והלך ועשה מעשה. וישכם, נכון? אצל אברהם, זה גם דבר שקוראים בראש השנה, נכון? הפטרה הזאת של, קראת התורה של אבקדת יצחק. אז כתוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה עולה להקריא וזה, וכתוב, וישכם אברהם בבוקר. אז הרב קוק מסביר, כנראה על סמך איזה מדרש, שישן אותו ישיש, ככה זה ביטוי כזה יפה של הרב קוק, ישן אותו ישיש, השכם בבוקר, כאילו, נורמלי. אדם קם בבוקר לשחוט את בנו, כאילו, להקריב את בנו. לא בהתפעלות הרגש, ולא ב... הוא מבין בישרות הלב, שזה מה שהוא צריך לעשות הבוקר הזה. משכים בבוקר. הוא לא ישן כל הלילה, כי אוי ואבוי לי, מה אני עושה, ואיך אני, ולמה לי, ובלי שום לי. קם בבוקר לעשות רצון השם. ופה זה בדיוק להפך. רצון השם שהוא ישתוק, והוא לא משכים בבוקר, הוא פשוט לא ישן כל הלילה. מזועזע.
מה זה?
כאילו, זה התפקיד שלו. כן. ויודעת מה יותר מזה? הרי זה התפקיד של הלוויים, אבל מובלט, פה פעם ראשונה בעצם מובלט, שהוא פותח את השערים, ומה זה מזכיר לנו שהוא פותח את השערים? איפה הוא נולד, שמואל? מול הפתח, נכון? מאיפה נוצר שמואל? מאימא שלו שעמדה מול מישהו שחסם את הפתח, אלי ישב על הכיסא בפתח היכל, ולא נותן לאנשים להיכנס. לכן היא עומדת מולו, וכאילו בתפילה שלה מדלגת מעל ראשו שייכנס פנימה לפתח. והוא פותח את השערים. פיתחו שערים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אז הנה התפילה. פתיחת השערים זה עוד ניסיון. אז לא עולה וזבח, נכון? לא התכפר בעולה וזבח, אבל בתפילה התכפר. והוא מנסה. פתיחת השערים. ואז תראו מה קורה. בואו בדקות ספורות נעשה את הנקודה הזאת. ושמואל ירא מאגיד את המראה אל אלי. ירא מאוד מלהגיד את זה. אגב, הוא לא נצטווה להגיד. הוא לא כובש את נבואתו בזה שהוא לא אומר. כי הוא לא אומר, הקדוש ברוך הוא לא אומר, לך תגיד לאלי, איני הולך ועושה לך את הדבר הזה. ולכן אלי היה צריך להשביע אותו. ויקרא אלי את שמואל ויאמר שמואל. והפעם הוא לא חושב שזה הקדוש ברוך הוא. הוא שומע שזה שמואל ורץ אליו. ויאמר שמואל, ויאמר שמואל בני. איזו אמירה נפלאה. שמואל בני. הרי מה יקרה לבנים של אלי? אוי ואבוי. ומה הוא רצה לעשות לשמואל כשחנה בא איתו והוא הורה הלכה בפני רבו, לפני כמה שבועות למדנו את זה? כמעט חתך אותו. קפיד עליו. עכשיו הוא קורא לו שמואל בני. זה כל כך חזק. אמרתי, זה גם החסד הגדול של חנה שהיא נתנה את הילד הזה לאלי. נתנה לאלי. Second chance. בוא תחנך לי את הילד, תגדל אותו, שיהיה איש אלוהים. ועכשיו הוא בעצמו צריך להגיד לו, כן, אני הבן שלך, אבל הבנים שלך לא יראו אור. ויאמר, מה הדבר אשר דיבר אליך? שימו לב שגם הוא לא אומר את השם. אשר דיבר אליך, ההוא שדיבר אליך. אל נא תחחד ממני, כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף אם תחחד ממני. דבר, מכל הדבר אשר דיבר אליך. שימו לב שאין פה שם השם. כי אלי כובש, שמואל כובש, הוא לא רוצה להגיד. זאת אומרת, תגיד את משהו, ואם לא תגיד, יגיע לך בדיוק כמו שהיה לי. קילל אותו. בני בני, אבל כה יעשה לך השם וכה יוסיף. ויגד לו שמואל. כל הדברים ולא חיחד. ואף על פי כן, אומרים חז"ל, קללת חכם בחינם היא באה. זאת אומרת, קללת הדיוט, כתוב, אל תהיה קללת הדיוט וקלה בפניך, הדיוט יכול לקלל, וקללתו עלולה להיות לא נעימה, לשון המתה. וכשחכם מקלל, אף על פי שזה בחינם, כוונה, הוא אמר, אם לא תגיד לי, אני יהיה לך כך וכך. אז הוא אמר לו, הוא לא כיחד. הוא אמר לו, אז למה שזה יקרה לו? אומרים חז"ל, הנה לכם. זה קורה גם בחינם. אז לכם חכמים יזהרו בקללותיכם.
מה קרה?
ובניו לא הלכו בדרכיו. כה יעשה לך השם וכה יוסיף. ובניו לא הלכו בדרכיו. אז אמנם לא נגזר עליהם מה שנגזר על בני אלי, הם לא ממש הגזימו עד כדי כך. אבל שמואל צריך לכתוב על עצמו את אותו דבר שהוא כתב על אלי. בניו בני בליעל לא ידעו את השם, אז בניו לא הלכו בדרכיו. ויקחו בצע, ויקחו שוחד, ויקחו וכן הלאה. דמעות זולגות שהוא כותב את זה. ושימו לב למשפט האחרון, וזה נסיים את השיעור. ויאמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. דרם, זה הפסוק הדרמטי. אני אעצור באמצע הדרמה, ובשיעור הבא נפתח מה משמעות המשפט הקצר הזה שהוצא מפיו של אלי. עד כאן.